כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר. פרשת בלק, תשע"ז. בין פנחס הדוקר בקובה לבין בלעם המלמד מה עקוב לא קבע אל, על אופיו הדמוקרטי של הקשר עם אלוהים. האם הקשר עם אלוהים פתוח לכל המעוניין בכך? ומהו מודל התקשורת של בני אדם עם האל? פרשתנו מציעה לשאלות הללו תשובה המחוללת היפוך תפקידים בלתי צפוי בין משה ובני ישראל לבין בלעם ובני מואב. השוואה בין תחילת פרשת בלק לבין סופה היא למעשה השוואה בין התנהלותם של בני מואב, מנהיגם ונביאם בלק ובלעם, לבין התנהלותם של מקבילותיהם מבני ישראל, העם, פנחס ומשה. השוואה זו מבהירה את זהותם של מי שמוזמנים להיות בקשר עם אלוהים. הפרשה פותחת בתיאור מצבם הנפשי של בני מואב ומנהיגם. ויער בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל. בני מואב מסתכלים על המציאות נכוחה. מבינים שמי שנלחם עם ישראל מפסיד, ונמצאים בפחד גדול משום שהם רואים את ישראל נלחמים ומנצחים פעם אחר פעם. ויומר מואב אל זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה. לעומת ניתוח המציאות המדויק של בני מואב, בפרשה מתוארים בני ישראל כמי שמתנהלים ללא עיון וניתוח אלא מתוך יצריות ואימפולסיביות. וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. התנהגותם של ישראל מאופיינת במימד נוסף, חוסר הנהגה. דמותו של משה נעדרת בתיאור ההתרחשויות ולא ברור מה חלקו בהן, והעם מתנהלים כקיבוץ נסחף. לא כך המצב במואב. מי שמוביל את העיון במצב ואת ההתמודדות איתו הוא המלך, אשר נועץ במנהיגים נוספים מקרב מואב. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור. בשני המקרים של ישראל ושל מואב ישנה פנייה אל כוח עליון. אולם שוב ניכר כי פנייתם של מואב מושכלת, מודעת, מחושבת ולכתחילה, בעוד פנייתם של ישראל היא מתוך שיכרון חושים, בדיעבד, לא פרי החלטה אלא כהיענות קיבוצית. על מלך מואב מסופר, וישלח מלאכים אל בלעם בן באור, אמור, הנה יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. ואתה לכנה ערה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואת אשר תאור יואר. כלומר, המלך פונה לבלעם מתוך ידיעה כי לאמירותיו יש משקל קוסמי. לעומת זאת, על ישראל מסופר, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור. פנייתם של ישראל היא אל אלוהים לא להם, אלוהיהן, וזאת כתגובה לקריאה, ולא מתוך תובנה על אופן התנהלות הקוסמוס. הפניות שתיהן נענות בשלילה. ובכל זאת, האחת היא שבר במערכת היחסים שבין אלוהים לאדם, ואילו השנייה היא חלק טבעי ממנה. רגע של חוסר הסכמה כפי שקורה לעתים במערכות יחסים. התגובה כלפי ישראל היא זעם, ויחר אף השם בישראל. זימון ההנהגה האנושית ודרישה להתנהלות שמטרתה צינון הזעם האלוהי. ויומר השם אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. התוצאה היא ציווי אלים וקיצוני של משה המנהיג. ויומר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. תוצאה אשר אליה מתווספת מציאות קוסמית, מגפה. אלו נפסקים רק בהתערבות אימפולסיבית ואלימה נוספת. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. לעומת זאת, התגובה אל בלעם היא דו שיח, שבו מסכימים הצדדים שלא להסכים. ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור, מלך מואב, שלח אליי. הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ. אתה לך קבע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו? ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. ועוד בלעם מקבל את המגבלה שהקשר עם אלוהים שם עליו, ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם, הרי שבני ישראל מתנהגים להפך, הם מתגרים בהתנהגותם אחרי שמשה מצווה על ראשי העם להרוג את מי שנצמדים לאלוהים לא להם, והתנהלותם כנגד רצון האל ממשיכה. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור, והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה. חוקי הקשר עם אלוהים ממשיכים ומתבהרים עם העיון בפרטים של שני הסיפורים. אין גבול לתוכן הבקשות שיכולים מי שנמצאים בקשר עם אלוהים לבקש. אלוהים איננו כועס על בקשתו של בלק לקלל את ישראל. הוא רק מבהיר שזה איננו רצונו, ולכן הוא לא ייטול חלק בכך. אבל הוא איננו מונע מבלק להקריב ולנסות לשנות את דעתו. לעומת חוסר הכעס כלפי בקשה שאיננה לרוחו, האל כועס על בלעם ההולך עם בלק, על אף שהוא יודע שזה איננו רצון האל, ולמעשה בכך בוגד בקשר עמו. ברקע בעצם ניצבת שאלת האל הלא נשאלת, מדוע נכנע בלעם והולך עם אלשי בלק אם הוא יודע שאין זה רצון האל? ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב, ויחר אף אלוהים כי הולך הוא, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. כעסו של אלוהים מתבטא בכך שהוא מציב מכשול, שטן, בדרכו של בלעם. אולם מכשול זה גם הוא סמלי, והוא מבהיר לבלעם, כמו גם לבני ישראל ולנו הקוראים, כי מחיר הבגידה באל הוא הפסקה בקשר. הדבר מובהר לבלעם באמצעות האתון, אשר רואה את מלאך האלוהים, בעוד בלעם נותר בעברונו. האמירה היא למעשה, יצורים אחרים יהיו בקשר ישיר עם אלוהים, ואתה הבוגד לא. האתון תראה את המלאך, תבין את מציאות האל בעולמו נכוחה, ואילו אתה תתנהל כעיוור. אולם האתון מבהירה לא רק לבלעם, אלא גם לישראל, ולנו קורא המקרא את טיבו הפשוט של הקשר שבין אלוהים לברואיו ויצירי כפיו. הקשר עם האל הוא הדדי. מי שבוחר בו, מצוי בו. ומי שמזלזל בבחירה זו, נפלט מתוכו. בלב המסע במדבר, המסע הנובע מייחוד הקשר של אלוהים לעמו, ישנה הבהרה של גבולות הייחוד, וליתר דיוק של פן משמעותי חסר גבולות המאפיין אותו. ייחוד הקשר עם ישראל איננו מדיר קשרים אחרים של כל מי שמעוניינים לחסות בכנפיו של הקשר הזה. אלוהים נאמן לנאמנים. גם אם הם נביאים של עמים אחרים, או מי שבתמימותם מתנהלים בעולם מתוך קשר עם אלוהים. אפשר להתנהל בתודעה של קשר, הקשבה ושימת לב, ואפשר בעיוורון להקות באתון בדרך למסע שמטרתו כללה. שבת שלום.